טוב, אנחנו אוחזים בסוגיה של קטן, בעצם בסוף הסוגיה של קטן, שבשבוע בשיעור הקודם אמרתי לכם שמתאים לישראל טשמן לכתוב משהו על הסוגיה הזאת, נכון? אז הוא אכן כתב מאמר על הסוגיה, ושלחתי לכם אותו בדואר אלקטרוני. כן? איפה? במנהגי ישראל? איזה כרך? אוקיי. אז תודה על ההפניה, אני אסתכל. מישהו הציץ במאמר שלו ששלחתי לכם?
כן,
שלושת רביעי. אז כמה דברים קצרים על ה... כן. קראת אותו. מצחם ביניך.
יש מפתח.
כן. אז רק שתדעו שיש שם משהו אחד שטשמה פשוט נורא אוהב. הוא נורא אוהב בבל ארץ ישראל והאשכנזים בארץ ישראל. אני אסור לי לגלות לכם את התזה, כי הושבעתי כמעט שלא לגלות את זה בעולם, אבל הדוד שלי חיים סולובייצ'יק אמר לי שהפרויקט הבא שלו זה לבדוק, יש לו תחושה מאוד חזקה שאשכנז היא בבלית ולא ארץ ישראל. מה? הוא השביע אותי לא לגלות את הכיוון, הוא אמר לי מה ההיפותזה. עכשיו, אם אותך הוא לא השביע, אז אפילו מוקלט, אתה יכול להגיד לכולם, כי אותך הוא לא השביע, אבל אני לא יכול. במיוחד אני מלא את זה באינטרנט, בכלל. אני אסתכסך איתו...
השם היה, how much Palestine
in Jewish Ashkenaz. כן, האמת היא שבספר שלו, על היין בימי הביניים, בפרקי הסיום, אז אחד מהחטיבות זה בנושא הזה, אבל הכיוון הוא לפתח עוד יותר, זה בבל בבל ממש. אז אני לא יכול לפתח את זה פה, אבל אני רק אגיד שטשמה כאילו את כל המאמר חורז על האג'נדה של טשמה. ואנחנו גם מרוויחים מהמאמר שלו, א', שהוא נותן לנו תמונה יותר טובה של המקורות, והדבר השני גם קצת סברה בעניין. אז בוא רק מבחינת המקורות, כאילו מה ההפניות שבזכות המאמר שלו יותר עמדתי עליהם, זה הראשון שמהם זה המחזור ויטרי, שהוא... שיש שם עדות, אני אפתח את זה, זה מחזור ויטרי סימן פי א', אז יש שם ציטוט שמעיד כך, אני קורא מסוף הסימן, מעידני שמעתי מפי רב יוסף ברב יהודה שהיה מעיד שראה במלכות לותיר, זה לותרינגה, את רבינו הרב הגדול רב יצחק ברב יהודה, שהוא אחד מרבותיו של רש"י. הוא היה ראש ישיבת מגנצה אחרי פטירת רבי יעקב ברבי יקר משנת 1064. רש"י שלמד בישיבה בזמן, הוא היה תלמיד של רבי יעקב ברבי יקר, למד כשנה אצל רבי יצחק ברב יהודה. הוא מצטט אותו פה ושם בפירושיו לש"ס כרבו. הוא נחשב כרבו השלישי של רש"י מבחינת החשיבות. כלומר, אחרים, רבי יעקב ברבי יקר הוא רבו המובהק, ורבי יצחק הלוי הוא השני. והוא מעיד שהוא ראה את רבי יצחק ורבי יהודה בעת דליקה אחת שהייתה בעירו. זו חוויה ימי ביניימית שכיחה, ולא רק ימי ביניימית, גם במאה ה-19 וכו', שהכין לעצמו מניין להתפלל ולא מצא זולתי תשעה אנשים בני מצווה. כלומר, דיברנו על תחושת בטן שיש להם כנראה מצוקה של מניינים, אז פה יש תיאור של איזה מקרה מאוד מיוחד, הייתה דליקה, אנשים התפזרו בגלל זה, הרי בוא נבין, אני לא יודע אם זה זמן הדליקה, אבל אנשים הלכו כאילו, או התפזרו, ואין להם בית לגור, כן, אז מה, הם רק יבואו לבית כנסת, כאילו, ולא היה לו מניין, רק תשעה אנשים, והביא נער קטן וחומש בידו להתפלל עשרה, והתפללו תפילת יוצר. ואומר, יש לומר, שזה שמח הרב, עשה זה שעשה, וכאן היה דבר. זה חוזר התיעוד של הנוהג הזה לעדות ישירה על רבו של רש"י. המחזור ויטרי גם הביא שרש"י בעצמו הסתייג מהדבר הזה. כמו ההסתייגות היא מתחילה כבר ברש"י עצמו, מופיע שם במחזור ויטרי, אני קורא, האנשים הרגילים משלימים קטן לעשרה ונותנים בידו ספר, אין נראה למורי. וסתם מורי במחזור ויטרי זה ככה תשמע מסביר, זה רש"י. ויש להחמיר ולא להקל, פן יצא ממנו קדושת השם לבטלה, ולא עשרה בני מצווה. פה אומר דבר מאוד חשוב, שכשעוסקים בהזכרת השם, זה לא רק יש לי מניין, אני חייב, אין לי מניין, אני לא חייב. אם אין לי מניין, אז אסור. לא רק שאני לא חייב. ולכן לא שייך לעשות פה הקלות. או שאתה חייב או שאסור לך. אוקיי, יש כאן איזו עדות שרש"י התנגד לדבר הזה, והמחזור ויטרי בסימן הבא מדלק כבר לתשובת הרי בעל התוספות, מצטט אותה בבחינת וזה לשונו עד כאן לשונו, וזוהי תשובת רבינו יצחק ברב שמואל, אבל לפניה תשובת רבינו תם היא נמצאת באור זרוע, בקטע ששמתי אפילו בדף מקורות פעם, דף שנקרא קטן, לשם האור זרוע הבאנו אותו מסימן קוף צדי וו, באור זרוע מי שמחזיק את הקובץ לפניו משורה 436 הוא מצטט את תשובת רבינו תם. כן, בתור אל דברי רבינו תם ראינו כבר בפעם קודמת, אז אני אקצר בזה מאוד. תורף דברי רבינו תם הוא שהאמת היא שקטן יכול אפילו בלי ספר תורה, אפילו בלי חומש, להצטרף למניין. זה תורף הדברים, וזה משום שרבינו תם פוסק רבי שועה בן לוי מצד אחד שקטן עושים אותו סניף לזימון, והוא לא מבדיל בין זימון לבין תפילה, ולכן הוא אומר האמת היא שמעיקר הדין אפשר גם בלי חומש, ועושים את החומש רק בבחינת איזושהי חומרה, לא באמת חייבים אותו. וכאן בתשובה של הרי יש עדות מדהימה על מעשה שעשה רבנו תם, שהרי מעיד שרבנו תם עצמו אמנם לא נהג כך למעשה. כן, ותראו מה הוא כותב: אמנם ראיתי שלא רצה, אני קורא מהמחזור ויטרי, זה מתשובת הרי, שלא רצה רבנו יעקב לעשות סניף לעשרה, ואמר כי אף על פי שבתשובתו לנדיב רבי שמואל מברי. עכשיו כאן אני לא הספקתי לשאול את המומחה הגדול לתחום, אבל אני יכול להגיד ששמעתי פעם מפי פרופסור זוסמן בשם שמחה אמנואל, שזיהה את רב שמואל מברי עם רב שמואל בן אתרונאי. הוא שם לב שמכתבים ששולחים לחכם, יד נסביר מי הוא, ששמו רב שמואל בן אתרונאי, שהוא ידוע כרשבת, שהוא אחד מחתניו של רבינו, של רבי של הרעבן, הוא דודו של הרביה, הוא גיס של רבי יואל הלוי, והוא מצוטט הרבה מאוד ברביה. אז הוא שם לב שיש מקורות שבהם הרשבת נקרא רב שמואל מברי. עכשיו זאת ידיעה חשובה, כי זה ממקם אותו כחכם שמוצאו באיטליה, וזה מסביר, זה לא לעכשיו, זה מבוא שעוסקים בעולם של האשכנזים, זה מסביר כל מיני דברים שמיוחדים סביבו. הגדול שבהם הוא התופעה של הירושלמי היוצא דופן של ראשוני אשכנז שמכונה ספר הירושלמי, זה סביב הדמות של רשבת. כבר זוסמן שבדק את כל הנושא, הוא העיר, ככה שמעתי פעם ממנו בשיעור, שהם מכירים אותו רק אחרי שרשבת מגלה להם אותו, והיות והוא מזוהה פה כחכם מאיטליה, אז הוא רצה את ספר הירושלמי לראות את מוצאו כאיטלקי. זו פרשייה בפני עצמה, אבל אני לא שאלתי את זה, אני יכול להתכתב עם שמחה, פשוט אני אשלח לו מייל, אבל האם באמת התשובה הזאת נשלחה ממש לרשבת? כי הרשבת ברביה הוא גם עוסק בשאלה הזאת של הקטן וחומש בידו. כלומר, אנחנו יודעים שהרשבת התעסק בשאלה הזאת. ופה הוא מאיר שלמרות שבתשובה לנדיב רב שמואל מברי התיר בו גם בלא חומש, הוא עצמו לא היה רוצה לעשות מעשה אפילו חומש בידו. כי אף על פי שבמקום הרב רב שמשון היו נוהגים כן, במקומו לא היה רוצה לעשות מעשה אפילו חומש בידו. כביכול, רבן אותם לא נהג על פי דברי עצמו. ובהמשך תשובת הרי, אחרי שהוא נכנס פה לכל הסיפור של האפשר או אי אפשר, אז תראו מה הוא מעיד על התופס הירושלמי של רבן אותם. לא פחות, הוא כותב כך: הוא בספר שבו סדר זרעים ומועד ירושלמי שהיה של רבינו יעקב. היה לו כנראה כרך של זרעים ומועד יחד. אז הוא כותב כך: כתוב בתחילתו אמר אבסי כמו שכתבתיו. כלומר היה נוסח של קטן עושים אותו סניף לספר תורה. ובדומה שהוא כתב יד החבר רב שלמה בן רבינו יעקב. הוא מזהה מי הסופר של כתב היד של הירושלמי של רבינו תם. ואז הוא כותב: ואחר סיום הדבר כתב רבינו, הכוונה לרבינו תם, בכתב ידו הניכר לי. הוא מעיד, אני מכיר כתב היד של הדוד שלי, ואני ראיתי בעצם כתב ידו שהוא כתב בגיליון הירושלמי, וכן מנהג העולם. ולא כמעשה דרבה ותלמידיו בברכות ושלום יצחק ברב שמואל. כן, שעוד רבנו תם כותב בתוך הירושלמי שלו, שמנהג העולם הוא קטן, עם ספר תורה בידו, עושים אותו סניף. זה פילי פלואים, כן, התיאור הזה. בכל אופן, זה קצת משלים קצת יותר את עצם הדיון. מה שאני רוצה להוסיף הוא לגבי עצם השאלה מה הפרשנות של הדין של קטן וספר תורה בידו, אז גם פה תשמע מקדיש את החלק האחרון של המאמר, הוא בעיקר נתפס לדברי הרי, שזה דווקא ספר תורה כשר, והוא רוצה לדבר, הוא בעיקר מדבר על כך שיש פה תפיסה שהספר תורה נתפס כגילוי של שמות של הקדוש ברוך הוא, הרי מה כל עניין השרה? שתהיה השרת שכינה על השרה מישראל, אז השכינה שורה או דרך עשרה אנשים, או דרך לימוד תורה. כאילו גם בסוף המאמר רוצה לקשור את זה. עכשיו, מי שמאוד פיתח את כל הרעיון הזה, כמובן זה חוגים יותר קבליים, ובעיקר אני חושב שזה טקסט הכי ידוע, כי גם אנשים שהם לא מקובלים לומדים את הטקסט, אומנם לא מבינים הכל, זה הכוונה לרמב"ן, פירושו לתורה. הרמב"ן בהקדמה לפירושו לתורה מדבר על זה שהתורה היא כולה רצף של שמות. הרמב"ן שם אומר שהתורה שניתנה בסיני הייתה ללא הפסק מילים. והיה אפשר, והיא מפוסקת כפי שאנחנו רגילים, אבל גם אפשר לפסק אותה כך שכולה תצא שמות. רק זה גם הרמב"ן אומר שלמה ספר תורה שחסר באות אחד פסול, הרי המשמעות נשארת, נגיד במקרה שהמשמעות נשארת, הוא אומר זה לא פוגע בניגלה שאתה רואה במילים, אבל זה מוציא אחד מהשמות, אתה אולי לא שם לב לזה. ומה שתשמע מדבר הוא בעיקר שהיות וכל הדין של השרה הוא על מנת להיות השראת שכינה, ספר תורה הוא גם מתפקד בהשראת שכינה. אני ארחיב רק טיפה דברים שקצת אמרתי פה בשיעור בליל שבועות, שדיברתי ככה לקראת סוף השיעור על כך שבזימון היסוד שלו, מיוחד בזימון בעשרה, הוא מתוך זה שאנחנו אוכלים לפני השם, אז הקדוש ברוך הוא נוכח בשולחן. אז צריך לברך אותו אם הוא נמצא פה. והזימון בנוי על הרעיון שזה השולחן אשר לפני השם, הזכרנו את דברי הנציב, הקישור בין המשנה באבות, שלושה שיושבים ועוסקים בתורה, השולחן, וקשר את זה לשלושה שאכלו כאחד. הייתי מוסיף שבשעתו אנחנו למדנו את המחילתא, שהוא המקור לברכת המזון, ושם המחילתא מקשר בין שני סוגי מזון. המחילתא אומר יש מזון שהוא חיי שעה, והתורה היא גם מזון רוחני, היא מזון שהוא חיי עולם. ויש פה איזשהו דימוי שגם נבין יותר טוב את הקשר בין תורה לבין, כרגע אני מדבר לא על בית כנסת, אני מדבר דווקא על זימון, על אוכל, שזה שתי צינורות של מזון שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם. ובעצם בזימון אנחנו אמורים, זה הרעיון שצריך להגיד דברי תורה על שולחן, אנחנו אמורים לאכול לפני השם ולחוש שהוא מזין אותנו בצינור הנקה כפול, גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. וכשאוכלים מתוך תודעה שהקדוש ברוך הוא זה שמזין אותנו, אז זה סוג של גילוי או סוג של נוכחות, הקדוש ברוך הוא נמצא, ולכן מברכים אותו, מברכים את מי שנמצא, את, 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 את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה לגעת בקצרה בשאלה של מידת ההשוואה בין תפילה לבין ברכת המזון, ולהזכיר פה דברים של רבנו יונה. הרבנו אותם ברור לו שמשווים ביניהם. רבנו יונה לומד זאת חולק. זה נמצא ברבנו יונה בלמדי עמוד ב' בדפי הריף, והוא אומר פה גם הסבר מאוד יפה. רבנו יונה אומר כך בשורה שנייה בדף: ודווקא עליין ברכת המזון עושים אותו סניפים, מפני שכל אחד בפני עצמו יכול לפתור עצמו מחיוב ברכת המזון, אבל לקדיש ולקדושה ולברוך הוא, שכל אחד ואחד לא יכול לפתור עצמו מחיוב בשום עניין, צריך שיהיו כולם בני מצווה. כאן היסוד של רבנו יונה הוא שברכת המזון מתחייבים בה גם כיחידים. אני רוצה לחזור גם לדברים שנאמרו פה, כשניסינו להבין כאילו מה דוחף סוגיה כזו ענקית לצרף קטנים לזימון, זה בין היתר עלה בשעתו ההסבר, כי קטנים חייבים בברכת המזון. וזה בעצם היסוד הזה כתוב פה ברבנו יונה. בעצם הזימון הוא את אותו ברכת המזון שהיחידים התחייבו, הוא לברך אותו בצורה מיוחדת. אבל הוא אומר, מניין, אין שם שום חובת יחידים. קדיש, קדושה, ברכו, זה לא משהו שיחידים חייבים, רק שהם לא יכולים לומר אותו, כן יש מניין. החיוב נוצר על ידי המניין, ולכן הוא אומר רבנו יונה, לא נכון להשוות בין ברכת המזון שהיא חובת היחיד, שהקטנים חייבים, ואז אנחנו יוצאים מסגרת של ברכה משותפת, לתפילה שבה הציבור יוצר את החיוב, ולכן הוא אומר, עד שאין ציבור אין חיוב, ולכן לא שייך שם את הדין של סניף. תראה, זה קצת השלמה באותו עניין של קטן וחומש בידו, אבל עניין הרבה יותר מרכזי, שאני רוצה להקדיש לו את רוב הדיון היום, וגם עולה בסוגיה הבאה, זה שסביב תשובת רבינו תם. ואחרי זה האור זרוע מביא שבתשובה של רב יהודה סרליון, שהוא אחד מבעלי התוספות, תלמיד של, של ארי, רב יהודה מפריז, כן, הוא נקרא סרליון, למה? גור אריה יהודה, כי זה כמו יהודה לייב, כן? סריון זה אריה בצרפתית, כן? אז הוא מביא שם שרבנו תם פיתח סביב שאלת היחס בין הבבלי והירושלמי כאן בסוגיה, הוא התפתח פתח שאחרי זה יהפוך לדיון משמעותי מאוד בראשונים, והוא היחס בין זימון בעשרה לזימון בשלושה. אז אני אתחיל בסיכום של מה שאומרים הראשונים סביב סוגיית קטן, ואחרי זה נתקדם לסוגיה הבאה וננסה איכשהו ללקט את כל מה שלמדנו עד עכשיו בסוגיות שלנו, לעשות לבנות פה איזשהו מבנה. כן, רבנו תם בסוגיה שלנו. מה היה כל היסוד שלו? שמבדילים בין זימון של עשרה לבין זימון של שלושה. כן, רבנו תם אומר, רבי שוע בן לוי בתחילת הסוגיה, רב אסי שמע קטן עושים אותו סניף, זה על דברי רבי שוע בן לוי, והסיפור של רבי אליעזר ששחרר את עבדו, זה הכל יושב על עשרה. לעומת זאת בשלושה, אומר רבנו תם, תשכח מזה. כן? זה, כלומר, כל יסודו של רבנו תם הוא כרגע בוא נדבר בהמשגה כמותית. אחרי זה נשתדל, כנתונים יהיו בורים, לעבור להמשגה איכותית. כי הרוב הראשונים לא מדברים המשגה איכותית, כי הם לא גמדלו בבריסק. כן? רובם מדברים, הוא קשה יותר, כאילו, התנאים חמורים יותר או קלים יותר. זה סוג השפה. אבל לפחות כל היסוד של רבנו תם בסוגיה, כאן בממזיין ממחת היה, שהתנאים לצרף לזימון של עשרה הם יותר קלים מאשר לזימון של שלושה. האמת שראינו גם תפיסה דומה אצל הרייבד. נכון? הרייבד, אומנם חולק עליו בפרטים, כי הרייבד אומר שלשלושה חייבים דווקא שלושה גדולים, ולזימון של עשרה הרייבד צריך קטן פורח. לעומת זאת, רבנו תם, לזימון של עשרה די לא קטן המוטל בהריסה. ואנחנו גם יודעים שהדיון האשכנזי האמיתי, הגדול הוא של בית כנסת, כלומר יודעים את זה. כלומר דיברנו, בפרובנס הדיון הוא זימון. באשכנזים, הסיפור הנפלא הזה, רבי יצחק ברבי יהודה, כן? הסיפור הנורא הזה, כן? ולכן העשרה, הם קיבלו את הכולה, אבל זה בגדול תפיסת רבינו תם. הוא שם לב בתשובה שלו, שבמקורות ארץ ישראל, השאלה הזאת גם עולה. והאמת היא שיש פה סתירה בין מקורות ארץ ישראליים. בצד אחד יש לנו ירושלמי בברכות פרק ז', שמקביל לסוגייתנו, שם הירושלמי אומר כך, אני מקריא, רבי יעקב בר זבדי בא קומי רב יוסי, כמה ותימר תמן קטן עושים אותו סניפין לעשרה, ומור הפחה עושים אותו סניף לשלושה. כלומר, האם הדין של קטן שעושים אותו סניף הוא רק לזימון של עשרה או גם לזימון של שלושה? והוא גם מסביר למה נראה לו פשוט שזה גם יהיה בשלושה. מה תמן, שמזכירים את השם עושים אותו סניף, כאן שאין מזכירים את השם, לא כל שכן. אמר לי, והאינו כל שכן. למה? הוא אומר, תמן על ידי שהן אומרים את השם עושים אותו סניף, וכאן שאין קוראים את השם, אין עושים אותו סניף. כן, וכאן יש דיון מפורש בירושלמי מסביב השאלה הזאת, לפחות התחייה טוענת בדומה לסוגיה אצלנו. לפי קריאת רבנו תם, שיותר קל לצרף לעשרה מאשר לשלושה, הסבר שיש הוא שזה תלוי באמירת השם. בשביל אמירת השם אנחנו מה עושים?
מכירים.
נותנים הגדרה אחרת. עכשיו אתה יכול להגיד בכלים, הרייבד אמר לדעתי דברים נפלאים בלמדנות, רייבד באותה תשובה בתשובות הפסקים, רייבד אומר כי זה דינים שונים, זה לא רק בוא נקל, אלא זה דינים שונים. הרייבד אומר בשביל קביעות צעודה צריך קביעות, הדין של ג' זה דין של קביעות צעודה. לעומת זאת הרייבד אומר כשאני עולה מעל, אני אומר שלמרות הליקוי באת, אתה יודע שהיה לנו מויפס כשלמדנו בימי זיכרון, אז הגריד ציטט שיש תקופות שהסיירה בשלמותה ויש תקופות שהסיירה מחוסה, ממש הערב למדנו את זה פילי פלוין, לא? אבל הוא אומר שצריך לגלות את השכינה כשהסיירה מחוסה, שאתה יהודי תפקיד יותר גדול. בסדר? אוקיי, בוא שלח לי מייל לליקוי, בוא נחזור לעניין שלנו. הרייבד אומר, זה לא העניין של קל חמור, אלא זה עניין שזה מהויות אחרות. הרייבד אומר, בשלושה צריך כל אחד לייצר את הקביעות. בעשרה לדעת הרייבד, זה לא שצריך עכשיו סעודה של עשרה, אלא הקביעות באמת נוצרת בפחות מעשרה. אלא הדין הוא שאנחנו רוצים לייצר הזכרת שם שמיים. אז מראש ההגדרה אחרת, זה לא ככה, השכינה יכולה לשרות על כל היהודים, לא רק על האנשים שאוכלים. לא רק לאנשים שהם כאילו שותפים לשולחן. זה בגדול דברי הרייבד. עדיין הרייבד דורש שהקטן הזה יהיה יודע למי מברכים. מושים בו לב. זה לא הרבן אותם שיהיה תינוק בריסה. אלא ממש מדובר שהוא מבין. אבל הרבן אותם אבל שם לב שזה לא כל כך פשוט. ובעיקר הם שמו לב לבראשית רבה ששם מופיע ההפך. אני חוזר לקובץ שלנו. הבאתי שם את הבראשית רבה. זה בשורה איפה זה? זה די בהתחלה, הנה זה. זה שורה 180. תשמעו את ה... זה המקבילה של בראשית רב, לירושלמי. רבי ברכה ורבי יעקב בר זבדי באו קומי רבי סימון. שם שעושים אותו סניף לעשרה, כך עושים אותו סניף לגימל, אמר לו, הדה היא לא כל שכן. להלן שמזכיר את השם עושים כאן שאינו מזכיר לו כל שכן הדעת אמר עושים אותו סניף בברכת המזון, אבל לקריאת שמע ולתפילה אין עושים אותו סניף עד שיביא בית שערות. אז בבראשית רבה חסר התחייה, אבל לפי דעת הבראשית רבה אני עושה קל וחומר, כי מה ברור לו? שהתנאים לייצר זימון של ג' הם יותר קלים מאשר הזימון של עשרה. אז אם קטן יכול להיות סניף לעשרה, ודאי שהוא סניף לגימל. מה החילוק שעושה הבראשית רבה? הוא חילוק אחר לגמרי, הוא חילוק בין בין תפילה לבין זימון. או נאמר את זה בצורה הבאה, לפי הבראשית רבה הזימון של עשרה ושלושה הם זימונים שיש להם יסוד דומה, ולכן אני יכול לעשות קל וחומר מאחד לשני. אבל עד רבה, זה שאני יכול ללמוד קל וחומר מעשרה לגימל מלמד שהעשרה של בזימון הוא עשרה אחר מאשר העשרה של בית כנסת. לכן יוצא פה דבר יפה, שהקל וחומר שנלמד מהיוד לגימל הוא קל וחומר שמלמד שהדין של יוד בזימון הוא לא אותו דין כמו בבית כנסת, וככה הם מפרידים את הדינים.
זה
מה שכתוב, בראשית רבה. עכשיו, לפי הבראשית רבה, כאן שאינו מזכיר לא כל שכן, כבר בגימל שלא מזכיר כל שכן שקטן יכול להיות, הדעת אמר, עושים את זה סיפה, קטן מזון. פשט הבראשית רבה, לא פשט, זה מה שכתוב.
בגלל שלא מזכירים את השם בברכת המזון.
אם לזימון שמזכירים את ברכת את השם, אתה יכול לצרף קטן, קל וחומר לזימון שלא מזכירים את השם. אבל מה לא? לא למניין. עכשיו, כל הבראשית רבה הזה הוא נגד רבנו תם, ברצון שלו ללמוד מסוגייתנו למניין, ולכן אני חוזר עכשיו לתשובת רבנו תם. באור זרוע, רבנו תם אומר בתשובה שלו, אני מקריא, ועוד כמסייע לרב נחמן בפרשה 91 בבראשית רבה גרסינא נחי, אמר רבי יהושע בן לוי, תינוק עושים אותו סניף לעשרה ובאיה תם לשלושה, מהו פשיטא עד כל שכנו ופליג עד לשלושה, ממרא דרבי יהושע בן לוי דאחה דאחדתא בבית בבראשית רבה צריך להיות, הדלת התחלפה בטעות, כלומר יש התחלפה לדלת. דעתה בבראשית רבה תלתה כולי, ובתלמוד דידן תלתה חומרי. אז בא רבנו תם על, במפגש הזה, ואומר, דעו לכם, יש פה מחלוקת בין המקורות. דיינו, יש מחלוקת בראשית רבה ותלמוד בבלי, מה, אני קורא את הלשון של רבנו תם, זה המשגה כמותית, מה חמור ומה קל. לפי הבבלי טוען רבנו תם שמה שקל הוא עשרה, יותר קל לייצר זימון לעשרה, אבל לפי הבראשית רבה יותר קל לייצר זימון לשלושה. כן? זה מחוק בין התלמודים. בא הרי סרליון בתשובה שלו, שהאור זבורה מביא אותה מיד אחרי תשובת רבנו תם, והוא מביא בשם בעל התוספות רבי יוסף, ש... ברגע שנכנסת לסיפור הזה, בוא נבדוק מה יותר קל, מה יותר חמור, אז האמת היא ששכחת גמרא שלמה ודף ממי. כאילו, עד שאתה הולך לירושלמי, בראשית רבה, שפל הבבלי, מתחיל לבדוק מה קל, מה חמור, אתה פשוט שכחת את הגמרא בממי. שרי מה למדנו בממי? עמוד ב'. למדנו שם את הדין של שלושה שאכלו ויצא אחד לשוק. והגמרא שם מביאה את דעתו של רבשי, שאמר, אני קורא, סליחה, אמר מר זוטרא, ולא אמרן אלא בשלושה, אבל בעשרה עד נייטי. מתקיף לרבשי, עד רבה איפכא מסתברא, תשעה נרים כעשרה, שניים אין נרים כשלושה. ממש ביטוי שנמצא גם בסוגייתנו, ואומרת הגמרא, והלכתה כמר זוטרא, דהיינו, הגמרא פוסקת שבעשרה עד שיושבים כולם ונמצאים, ועל רקע זה כותב, אני מצטט, וגם הרב רב יוסף, זה שורה 477, וגם הרב רב יוסף כתב בתוספותיו, מסתברא דרבי יהושע בן לוי קאי כרבשי, רבשי של דף מ"ה עמוד ב', דפליג אמר זוטרא דלעיל בריש פרקי, גבי קוראים לו מזמנים עליו, דמקל בזימון עשרה מזימון לשלושה, ואתם פסקינן כמר זוטרא דמחמיר בזימון עשרה, לכך אין הלכה כרושע בן לוי. קודם כל, מבחינת ההמשגה, הוא ממשיך לשמור על הטרמולוגיה הרבינותמית, שמה קוראים לה? מחמיר מקל. זה המשגה כמותית. אתה מחמיר, אתה מקל, אבל כאן הטענה שלו היא שכל הגמרא ומ"ז דחויה מפת הגמרא וההכרעה של הגמרא בממ"ה, זה גם מביא הראש את הרבי יוסף הזה. ועל רקע זה, בניגוד לרבנו תם שפסק רבי יהושע בן לוי, הם אומרים, אין הלכה כרבי יהושע בן לוי. בגלל שההלכה כמר זוטרא. כשהנושא הזה, הוא גם ממשיך לתוך הסוגיה הבאה. בואו נראה את תחילת הסוגיה הבאה, וגם שם יש דיון יפה מאוד בראשונים, מה היחס בין זימון של עשרה לשלושה, ואז ננסה איכשהו לקשור את זה יחד. כן, בבקשה.
בעלי תוספות בדרך כלל לא משווים ומחליטים מגמר אחד על גמר שני.
לא?
הם מאוד משווים.
זה לא מה שהם עושים? כן.
מאוד משווים, ואחר כך אומרים שהכל מסתדר בין הגמרות. וכאן, נראה לי בעלי תוספות, המ"ה גובר על המ"ח.
כי הגמרה במ"ה כותבת הלכתה. הלכתה כמר זוטרא. עכשיו, מה שאני אוסיף, אני הייתי צריך לצטט את זה קודם, לפני שנעבור לסוגיה הבאה, שגם ברביה יש פה... דיון שלם בשאלה הזאת, כאילו מי יותר חמור, עשרה או שלושה? וכאן אותו רב שמואל מברי, שקודם אמרתי, אני צריך לברר האם זה הרשב"ת, אבל הרשב"ת הוא אחד מהכוכבים פה, ויש פה מחלוקת בינו לבין הרביה, איך להסביר את זה. כן, הרביה עצמו, גישתו היא כמו הגישה של הבראשית רבה, בניגוד לרבנו תם. כותב זה שורה 376 בקובץ שלנו, הנמילה לזימון, אבל לתפילה ולשאר מצוות, הוציא אחים ידי חובתן, עד שישלים י' ג' שנים ויום אחד. כן, בהמשך הוא מביא כאן, ואפילו רב אסי דאמר קטן המוטל בהריסה, מזמנים עליו הנמילי לזימון של עשרה, ולא לזימון של שלושה. והוא ממשיך, בהמשך הוא מצטט את הירושלמי, והוא קושר בין הירושלמי לבין הגמרא בדף ממה. זה קישור שלא ראינו עד עכשיו. כותב כך, אני קורא, זה שורה 390, כותב הרביה, הנה אמר לי תמן על ידי שמזכיר את השם נעשה הסניף, פירוש, היא הנותנת כדמקילינן, עוד פעם השפה היא רק כולה חומרה, כי דמקלינן בריש פירקין בעשרה יותר מבשלושה גבי שלושה שאכלו ויצאו אחד מהם לשוק אף אגב דאינו נשאר דה פסקינן הלכתה כמר זוטרה. אז הוא אומר, רבותיי, צריך לחבר את הדיון בירושלמי לדיון בגמרא בדף מ"ה, ולכן בעצם מה יוצא? שזה מחלוקת תלמודים, כי הירושלמי אומר שמקילים יותר בזימון של עשרה לגבי צירוף קטן, והנה הבבלי בממ"ה אומר שמר זוטרה, ולכן הוא אומר ענן הגמרא דידן כסמכינה. ונאמר כך בלשון אחרת, איזה עמדה גם מאמץ הרב? ידומה מאוד לרב יוסף על פי הגמרא בממ"ה שנגמרו החילוקים, אף אחד לא יגיד שאתה מצטרף לזימון של שלושה ולא לזימון של עשרה. אין דבר כזה. הזימון של עשרה הוא דורש רף גבוה יותר, והוא ממשיך, הוא כאין הירושלמי איתה בבראשית רבה, והוא מביא שם את הסיומת של הבראשית רבה, והוא אומר עכשיו הסבר בשם הרשב"ת, מה הסבר החילוק בין תפילה לבין ברכת המזון. אז תשמעו מה הוא כותב. הוא מסיים הטעם עדה לברכת המזון אבל לתפילה עד שיביא שתי שערות, והוא מסביר דה דחמיר ג' דזימון יותר מיוד, מפני שאין להם לחלק לזמן, אבל העשרה יחלקו, אלא שביטל הזכרת השם מה שאין כן בתפילה. אני קודם אמרתי בשם רבנו יונה שהסברה היא שזה חובת יחיד ברכת המזון, ואילו תפילה בציבור היא חובת הציבור, כמו קדושה וכו'. הוא אומר פה משהו קצת שונה. הוא אומר שבכל זימון של שלושה, כבר, כשאני עולה לזימון של עשרה, אני תיאורטית יש לי כבר יכולת לחלק לכמה מזומנים, או בלשון אחרת, חובת הזימון איפה היא נוצרת? בשלושה. זה לא שבעשרה נוצרת חובת זימון חדשה, זה ביסודו של דבר אותו חובת זימון, רק יש לך יכולת להזכיר גם את השם. אבל ביסודו של דבר זה מאוד מזכיר את הרייבד, שאיפה נמצא המחייב של הזימון, או בלשון הרייבד הקביעות, איפה אני צריך למצוא אותה בשלושה. אני קורא את הלשון שלו עוד פעם. כותב הרשב"ת, דה דחמיר ג' דזימון יותר מיוד, מפני שאין להם לחלק לזמן, אבל כמו שלושה לא יכולים להתחלק, כמו הם יוצרים את הקביעות צעודה, אבל העשרה יחלקו. אלא תראו ביטל הזכרת השם, מה הוא מתכוון? שאם עשרה יחלקו עדיין זימון יש להם, ולכן הדין הוא לא שזה זימון אחר, אלא הזימון קיים גם בפחות, ולכן הרף יותר קל. עכשיו על זה אומר כך פרש רבנו שבט, ועל זה אומר הרב יבלי נראתם כדי פרישית לאל. כלומר, מה זה פרישית לאל? שזה מחלוקת בבלי וירושלמי, ולכן הוא אומר כיוון דהלכתא כמר זוטרא, אם כן הוא אומר זה הפוך, הוא חולק עליו. חמירי עשרה משלושה והגמרא דידן סמכינן, וכיוון שבשלושה לא הצטרף אל הרשוע בן לוי, כל שכן בעשרה, לגבי דידן ליתא למילתא. כלומר, הרביה מתאר שהוא ורשב"ת חלקו גם בשאלה הזאת. האם, מי חמור יותר? אפשר לשמוע פה, אבל בצד ההמשגה הכמותית רק קל חמור, גם ההמשגה האיכותית. כלומר, גם הרייבד וגם רשב"ת מדברים כמו למדנים מודרניים. דהי לא מדברים על קביעות סעודה או על יצירת המחייש לזימון, לעומת עשרה שהוא בדעתם הוא נותן לך הזדמנות פשוט להגיד עוד משהו. ולכן אני מחפש בעצם מחייב אחר, אני מחפש גורם אחר. כן, זה השלב הזה בדיון. עכשיו עוברים לסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה, הרייבד גם קישר בינה לבין סוגייתנו, היא אומרת כך: עומר רב יהודה ועד הרב שמואל בר שילת משמי דרב, תשעה אכלו דגן ואחר אכל ירק מצטרפים. לנו כאן יש ויתור, לפני כן עסקנו שאולי אחד יכול להיות קטן פה שהוא לא חייב לאכול דגן. כלומר אין פה סעודה, נאמר את זה בצורה הבאה, אין פה סעודה של עשרה אנשים, או נאמר את זה בצורה הבאה, הדין כאן הוא שמתחדש, לא צריך קביעות סעודה של עשרה אנשים, אלא מה די לי? שתהיה סעודה ושיהיו עשרה
אוכלים.
מברכים.
אוכלים.
אוכלים. אבל לכאורה עשירי, אפשר להגיד שהוא חלק מהסעודה הזאת. כלומר, יש פה קצת כרסום בקביעות סעודה. עכשיו, הגמרא ממשיכה.
רגע,
ואומרת כך, מברכים... אומר רבי זרע, כן, בבקשה.
מברכים מה? כאילו,
הם מצטרפים לזימון.
מצטרפים.
אפשר לזמן זימון של עשרה, למרות שאחד אכל ירק, הוא לא אכל לחם, לא נתן ידיים.
לא, כי רשבתי שאמרת...
זה סוג של סניף. קודם הסניף היה שהוא קטן, עכשיו הסניף הוא שהוא לא אכל, הוא לא אכל לחם. אני אומר, אבל החידוש הוא ש... קודם דיברנו מה זה סעודה עם קביעות יותר גדולה, אז פה מתחילים לקרסם בקביעות. עכשיו בוא נראה עד כמה וגם מה קורה בשלושה. אז הגמרא אומרת, אמר רב זרע בא מיני מרב יהודה, שמונה מהו, שבעה מהו, אמר לי לשנה, אין הבדל, אותו דין, אפשר לזמן. עכשיו פה נקרא את הנוסח בדפוס ואז נראה את הבלגן. שישה ודאי לא מבעיה לי. כמו על שישה לא שאלתי. למה לא שאלתי? היה פשוט לי שמה? לא עולה לדעת. ואז אמר לרבי ירמיה, עכשיו תבינו, זה נראה שבמיוחד מהירושלמי, הסיפור הזה, רבי זרע הרי עולה מבבל ארץ ישראל. וגם רבי ירמיה עולה מבבל ארץ ישראל. עכשיו הוא שאל את רב יהודה, אז הוא שאל את רב יהודה כשהוא היה בבבל. עכשיו כנראה שהשיחה בין רבי ירמיה ורב זרע, איפה היא מתרחשת? בארץ ישראל. עכשיו, האם הוא צריך להתחרט או להרגיש לא בסדר שהוא לא שחט מרב יהודה תשובה גם על שישה? זאת השאלה. האם היא, כבר לא, כבר לא לידו לשאול אותו, שלוח לו דואר אלקטרוני, זה כנראה עדיין לא עולה על דעתם, כן? אז רבי ירמיה כאילו מרגיע אותו, רבי ירמיה אומר לו, אוקיי, זה בסדר שלא שאלת כי צדקת, כן? אמר לרבי ירמיה, שפיר עבדת דלאי ביה לך, התם תם המים משום די איקה רובה, החנמי איקה רובה. זה לא נדבק, נכון? משהו פעה? אבל גם בשש יש רובה. אי הוא סבא רובה דמינקר באינן. כלומר, למה זה נכון לא לשאול? ואתם צודקים, יש פה בעיה בטקסט. למה זה נכון לא לשאול? כי צריך מושג שנקרא רובה דמינקר. מיד נחשוב מה זה רובה דמינקר, אבל תפתירו את רשי. רשי קורס קצת אחרת כנראה בגמר, כי רשי כותב, ואי הוא סבר, רבי זרע, שהיה קובל ומתחרט על שלא שאל על השישה. כלומר, לפי הנוסח שלפנינו, אני רואה ששישה, הוא אומר, לא שאלתי, לא לדעתי, הוא אומר, וואו, באמת אין מה לשאול. לפי התיאור של רשי, רבי זרע כבר רחוק מרב יהודה, והוא אומר, וואו, חבל, חבל, שלא שאלתי, כן? ורשי כותב כך, ואי הוא סבר רבי זרע שהיה קובל המתחרד שלא שאל השישה, סבר דין מרובה דמינקר שפיר באינן דלי חול דגן ויבאו מיני שישה לא היה מתיר. כבר לפי זה מדובר, רבי זרע כאילו אומר לו, יכולת לשאול גם על שישה, והוא מרגיש רע מאוד. זה מסבירים למה הוא לא שאל, אבל יש לו נקיפות מצפון על זה. ופה בצד, תראו במסורת השס הם מציעים פה כל מיני נוסחים, כן? תיבת ודאי, הם אומרים קודם כל, תראו, הוא ראשי תיבות, כן? ודלת אכלו ירק, הוא רוצה לגרוס, אמר לי, לא שנו שישה, ודאי, הכוונה שישה וארבעה שאכלו ירק. ויש גורסים ויידה, וכן הוא בילקוט, ובזה עתיה שפיר דברי רשי, דיבור המתחיל, ואיו. כלומר, שישה ויידה, למה היא ביה? ככה הם רוצים להגיד, רשי קרא, אז אוי וי, חבל שלא שאלתי. אני בדקתי בכתבי היד בתקליטור של מכון ליברמן, לא מופיע ויידה באף אחד מהם, ובטח דלת אכלו ירק לא מופיע באף אחד, כתוב רק ודאי, כן, כלומר, אם אני עובר לכם מהר לנוסחים, אז בכתב יד פירנצה, הנוסח הוא, אמר רבי זרע, בא ימיני מרב יהודה שמונה ושבעה מאי, ואמר לי להשנה, ושישה לא בא ימיני, המילה ודאי לא מופיע, סליחה, לא מופיע, שישה לא בא ימיני, אמר לי אביי, שימו לב מי אומר לו את זה. זה סיפור אחר לגמרי, מאביי הוא בארץ ישראל, אומר לרב זרע, אז הסיפור קורה בבבל. זה כאילו סיפור אחר לגמרי, אם הם מחליפים את הדמות. אמר לאביי, שפיר עבדת דלאי ביה לך, חתם תם המים משום די קרובה, הכנה מאי קרובה, ועל זה, תראו, הנוסח הזה הרבה יותר מתוקן, הגמרא אומרת ולא היא. כלומר, אביי אמר לו, אתה צודק, ולא היא, רובה דביקה, והנה, בכתב יד מינכן. הנוסח הוא, אני קורא, אמר אבונה, בא ימיני מרידה ששבעה שמונה מאי, אמר לי להשנה, שישה לה בא ימיני, אותה מילה ודאי לא מופיע. אמר לי, אביי, שפיר עבדת דלא ביה לך, חתם תם המשמדי קרובה, חנמי קרובה, ולא היא. זאת אותו נוסח. בפריז, מה הנוסח? הנה, שישה לה בא ימיני, עוד פעם, אין ודאי, ודאי לא מופיע בכתבי היד. אמר לי אביי, פעם אביי, שפיר עבדת, זה לא אביי, לחתן תלמי שונדי כרובה, חנמי היי כרובה, ועוד פעם, ולא היא רובה במין קרה בעינן, באוקספורד אבל מופיע רבי ירמיה. באוקספורד כתוב, לא, זה גם, זה גם אביי, סליחה, וואו. שישה לאביי מיני, עוד פעם, אלה ודאי לא מופיע, לא מופיע באף כתב יד ודאי, בקיצור. אמר לי אביי, שפיר עבדת, זה לא אביי לך, הטעם טעם המים משום די קרובה, חנה מי קרובה, ולא העירו בדמין קרבינן. איפה רבי ירמיה אם כך מופיע לראשונה? ראיתי פה תורה שלמה לרבי ירמיה, נכון? אז מופיע לראשונה בדפוס סונצינו. בדפוס סונצינו זה דפוס לפני, זה אינקנבולה, זה דפוס ראשון, כן? 1484, אז פה פתאום מופיע, אני קורא, שישה ודאי לא מבעיה, ודאי פה מופיע פעם ראשונה לפי הידי נוסח במאגר שלהם, ומי שעונה לו זה רבי ירמיה.
נכון שהוודאי הזה בא מדף קפי עמוד ב', שם כתוב
ודאי.
ודאי לא מבעילי. שאותו סגנון של 3, 4, 5, 6, 7, 8.
זה מאשגרה כזה של להגיע לסגנון. בכל אופן, הגמרא כאן מביאה, בואו נסכם את זה. הגמרא כאן מביאה שרבי זירא שאל את רב יהודה, עד כמה אפשר לרדת מהעשרה שאכלו דגן? כנראה היה ברור לו שצריך מה שנקרא רובה דמינקר, לכן הוא עצר בשבעה, הוא לא עלה על דעתו לשאול אותו על שישה, ויש פה, לפי רוב הנוסחים, אמרו לו, הוא חשב שזה בסדר, או זה נכון לא לשאול, ורש"י אומר שהיה לו נקיפות מצפון. עכשיו, בירושלמי יש פה קפיצה מסוימת בסיפור, כי הירושלמי אומר כך, אני מקריא, ופה זה רבי ירמיה, תראו, אולי רבי ירמיה הגיע מהירושלמי, יכול להיות מתן דבר כזה? ואלה, כי תראו מה מופיע פה. באון, שמואל ברשילת באי קומרה, ואידה אמרים באון קומי שמואל ברשילת. תשעה פת ואחד ירק, אמר לו על מזמנים. שמונה פת ושניים ירק, אמר לו על מזמנים. שבעה פת ושלושה ירק, אמר לו על מזמנים. רבי אבין אביי, מחצה למחצה אמר. קופצים פתאום
ל-5-5.
אמר רבי זעירא, עד אנה תמן. משם לקחתי את כל התיאור. עד שהייתי שם, בבבל, הצרחת לי מצרי למינח לשאלתי. כאילו, וואו, אני הייתי צריך לשאול ולא שאלתי. וזה סוף הדיון. יש פה איזושהי קפיצה, כאילו שכחו לדבר על שישה. קפצו למחצה על מחצה, משהו פה לא לגמרי ברור. מה יכול להיות ההסבר של רובה דמינקר, מבחינת סברה?
לא הבנתי. בירושלמי רק צריך רוב רגיל. זאת הסיבה שדילי געל השישה.
כשישה היה ברור שכן.
כן.
אוקיי. יכול להיות.
אז למה?
מה הרעיון של רובה דמינקר? מאיפה לוקחים אותו? האם הרעיון הזה נמצא בעוד מקומות בהלכה? האם ההלכה בעוד מקומות תגיד רובה דמינקר? נשמע מוכר, נכון?
כן.
אבל מאיפה זה מוכר לכם?
תפילה מהמניין?
אז זה אותו דיון, כן. נכתוב רובה דמינקר. בוא נראה אם יצא משהו. לפי פרויקט השו"ת זה המקום היחיד בכל הש"ס שזה מופיע ביטוי רובה דמינקר. עכשיו, צריך לבדוק קצת יותר טוב, זה ביטוי יחידאי לפי הבדיקה הראשונית. מאיפה הוא בא? אז האמת היא שתוספות פה אולי מגלים את הסוד, וקודם צריך ללמוד את הנושא של שלושה. שאולי דיני הרוב של זימון קבעו על פי זימון של שלושה. בשלושה כדי שיהיה רוב זה תמיד יהיה שני שליש. שני שליש זה רובה. זה רובה דמינקר. זה 66%. לעומת זאת, התוספות קובעים את זה במפורש, רק תדע. התוספות קובעים את זה במפורש.
זה קשה להגיד,
זה לא אני אומר.
לא, אבל אין את זה, אין כזה וגם כזה, אז כאילו אי אפשר להגיד ש... ולמה זה
ניכר? 6 מתוך 10 זה 60%? אז התוספות רוצים לטעון, זה מה שנקרא היום בכנסת רוב מיוחס. בכנסת רוב מיוחס זה 80 מתוך 120, נכון? שזה 75%. זה 3/4, נכון?
80 מתוך
60. לא, זה שני שליש. מה? לא, זה שני שליש, סליחה, אתה צודק. אז זה בדיוק אותו דבר, אתה מבין? זה אותו דבר. זה קודם כל אותו דבר, נכון? סליחה, הייתי בחשבון, לא, 80 מתוך 110 זה שני שליש, אז זה בול אותו דבר. עכשיו, התוספות פה, בואו מיד את הדיון על שלושה, והתוספות אומרים ששבע זה 70% ושש זה 60% ושניים מתוך שלושה זה 66%, זה כבר רובן ובעיקר. עכשיו, הם רומזים שלקחו את האחוזים מתוך זימון של שלושה, וזה מתוך הנחה כמובן שבזימון של שלושה באמת אפשר גם להסתפק בשניים אכלו פת ואחד אכל דגן. מתחילת הרעיון, אבל אני חושב שיש גם חשוב, אנחנו צריכים לחזור לדברים שכבר דיברנו, אוכלים פה רק חבורה, זה לא אוסף של יחידים. אם הדין היה שאנחנו צריכים לאסוף 10 אנשים ואי אפשר לוותר אפילו על אחד, וכל הדין הוא שאנחנו מייצרים חבורה והאופי של החבורה נקבע לפי הרוב. איפה עוד ראינו מקום בוודאות הזימון של שלושה שאנחנו מדברים על הרוב בגמרא ובמי, מה שצוטט פה קודם, שגמרא מיד אחרי זה, אם שניים רוצים לזמן יכולים לכפות את השלישי, ואילו אם אחד רוצה לזמן הוא לא יכול לכפות אותם. כן, ראינו שם את כל גדרי הדין, ושעתו דיברנו על זה שאפשר לדבר על מושג שמתי הארוחה מסתיימת או מתי אתה מחליט לפרוש. הרוב קובע שהארוחה הסתיימה, לעומת זאת אחד לא יכול להחליט שהארוחה הסתיימה, הוא יכול לעזוב את הארוחה באמצע. וגם שם רואים את המושג הזה שהרוב קובע. הזכרנו גם בשעתו, זה דווקא לא מתאים לפה כל כך, את הדין של השוואה לבתי דין שמובא בירושלמי, שמשווים את השלושה של בית דין לשלושה של זימון, ושם הרי כל הדין של שלושה מוסבר בגמרא בסנהדרין, למה באמת עושים שלושה? שיהיה יכולת, שיהיה מה? שיהיה רוב, שיהיה יכולת להכריע, שיהיה מובנה שיש רוב. כלומר, הרעיון של רוב הוא כאילו מובנה למספר שלושה. פה למספר 10, אני הולך לשאלה של יש בעיה, זה כמו בית דין שקול. כלומר, המספר 10 הוא לא מובנה בתוכו המשמעות של רוב. כאילו, ההצעה הזאת שראיתי שאתם נורא לא אוהבים אותה של התוספות, יש משהו במספר הלא זוגי שהוא מספר עם רוב פנימי. הוא עם רוב פנימי. לעומת זאת, המספר 10 אין לו באמת מושג של רוב. כי הוא גם יכול להגיע לחצי חצי. כלומר, לא סתם שאלו בירושם מחצי חצי. כי הם קלטו שברגע שייחסת לדינמיקה, שאתה רואה אצלו, אז מה עם חצי? והירושלמי לא עונה. לא יודע, אני כן נוטה לחשוב שבדברי, ברמז של התוספות יש דברים בגו. דיינו, לקחו את המושג של הרוב מהזימון הלא זוגי, כי הזימון הזוגי הוא בבעיה, הוא לא יכול להגדיר את הרוב של עצמו. ואני מניח שהרציונל של הרוב הזמין כך, שזה לא רק עניין של הכרעה, לא רק בוא ננצח מי יש יותר קולות, כן? אלא יש פה באמת רצון לעצב את האופי של הקבוצה כולה. וכאן כנראה שהתפיסה היא, הרי בוא נלך לכנסת, גם מתי צריך רוב מיוחס? להחלטות עקרוניות, כלומר כשאתה רוצה לא רק להעביר תקציב כזה או משהו אחר, אתה רוצה לגעת בחוקה, רוצה לגעת בדברים מאוד מכריעים. אתה לא אגיד שזה מאוד מכריע מתי האוכל נגמר, כן? לא מאוד מכריע, אבל כן אפשר להגיד שהם כאילו הם רוצים, הייתי אומר את זה בצורה הבאה, הם רוצים שהכרעת הרוב תחשב כהכרעה של הקבוצה כולה. אני חושב שמושג הוא לא אותו דבר. יודע, הרמב"ן למשל במלחמות בחולין מבדיל בין מה שהוא קורא רוב ומיעוט מצוי ורוב ומיעוט שאינו מצוי. אז זה לא מושג בחופפים, זה לא שכשיש מיעוט מצוי אז הוא מיעוט שאני מוציא, זה רובה דמינקר, אבל יש איזה איכות לרובה דמינקר שהוא מכיל את הזהות שלו גם על האחרים, כי זה הקבוצה, כי תראה איזה מיעוט אתה. למרות זאת, ברובה דלא מינקר אתה רואה פה שתי קבוצות, אתה רואה פה התגוששות, כלומר זה לא שהקבוצה הגדולה משתלטת על הקטנה. עכשיו, הדין של זימון הוא שצריך את הקבוצה להגדיר כקבוצה שמסיים את הארוחה, אבל צריך בשביל רובה דמינקר, כי אחרת, אני גם אגיד זה בצורה אחרת, בזימון של 10 גם צריך לקחת בחשבון שהם יכולים לחלק לכמה מזומנים, מה שראינו קודם בדברי הרשב"ת, נכון? עכשיו, ברובה דמינקר יש פה 7 מול 3.
ושלושה יכול לזמן?
הם יכולים כבר לזמן, אז זה לא עוזר. פה זה 6 מול 4.
עדיין נשאר אחד.
מה זה? עדיין הזימון של מה זה?
עדיין נשאר השמונה והשתיים, זה מה ש...
כן, בקיצור, אז אני לא יודע. כאילו, אם היו עוצרים ב-8-2, ככה הייתי מסביר אותו. כל עוד שיש קבוצה שלא מסוגל לזמן מכוחות עצמה, אז היא חייבת להיגרר אחרי הרוב. אבל הרי הלכו על 7 ו-3. תיאורטית, השלושה האלה יכולים ללכת ו... אז אני לא יודע. חורק בראשונים, וזה אנחנו נסיים היום, וצריך להסביר את זה יותר פעם הבאה, יש דיון גדול מאוד, מה הדין בזימון של שלושה? כן, האמת היא שזה נדון מפורש בירושלמי. ומי שמצטט הירושלמי זה בעלי התוספות. הירושלמי בסוף הסוגיה בברכות, הירושלמי אומר, אני מקריא, תני עלה, הסב ואכל עמהן, אף על פי שלא אכל כזית דגן מזמנים, דברי חכמים, רבי יעקב, ברכה בשם רבי יוחנן לעולם, הם מזמנים עליו עד שיוכל כזית דגן, תני, שניים פת ואחד ירק מזמנים, והנה יש פה אמירה מפורשת ששניים פת ואחד ירק מזמנים, וזה ירושלמי אומר, מתנית כרבן שמעון בן גמליאל, אוהבים לפרש שהירושלמי טוען שזה מחלוקת תנאים. אבל נבדוק את הירושלמי הזה, כי אני חושב פה בביטוי דברי חכמים. אתה מכיר את התורה של אפשטיין הזה? לא שזה חכמים אומרים, זה בירושלמי דברי חכמים פירושו הלכה. אבל אני אבדוק את זה. בכל מקרה, יש פה בירושלמי אמירה ששניים פת ואחד ירק מזמנים.
לשיטתו, ששלושה זה יותר כאן מעשרה. אם בעשרה זה עובד, בוודאי.
לא, הירושלמי דחה את זה. הירושלמי דחה את זה קודם. הירושלמי אמר שתמה די שהם אומרים את השם עושים אותו סניף, כאן שאין קוראים את השם, אין עושים אותו סניף. הירושלמי קודם זימון של קטן לא מצטרף לזימון של שלושה.
כן, כי זה יותר.
אז זה לא זה. הדבר הזה, השאלה הזאת נדונה בריף פה על אתר, שם הריף אומר דברים פשוטים וברורים. הריף אומר, זה בלמדי עמוד ב', אני מקריא. ואני מילה לעניין הצטרוף אלווי עשרה, אבל הוציא רבים מדי חובתה, אני לא מוציא עד שיוכל כזית דגן, וכאמר רבנן דווקא הצטרוף אלווי עשרה, אבל לווי תלתה אינו מצטרף עד שיוכל כזית דגן. בא הריף פה, עכשיו צרפו את זה לרשימה של הדיון הקודם, הריף אומר, הדין של, של אכל ירק לא תופס לזימון של שלושה, חייבים ששלושתם יוכלו דגן. לעומת זאת, התוספות פה בממחת עמוד א', דיבור המתחיל 9 שאכלו דגן, תוספות אומרים, ואחי הלכתה שאחד שאכל ירק ושתה כוס יין מצטרף, ויש שרוצים לומר, דנה דווקא לזימון 10, אבל לשלושה לא מצטרפי, דערי לאל נמי מחמרינן תפי בצירוף 3 מ-10, ממשיכים לדבר באיזה שפה? מחמרינן, מקילינן, אז הם אומרים, הנה, זה המשך של הסוגיה הקודמת, אתם כבר מבינים, אבל מי שיודע את ממי, הוא לא יכול להגיד את זה, וזה מה שישאל רבנו יונה על התא. רבנו יונה על הריף שואל, תחליטו. ממהי אומר שהעשרה חמור יותר, קודם אמרנו דוחים את בקטן, דוחים את החילוק בגלל ממהי, פתאום אתה אומר אותו דבר בתשעה שאכלו ירק, תחליט. כך אומר רבנו יונה בגלל המאיריה, וזה אנחנו מיד נחתוך, ובאמת נתחיל בשאלה הזו. כאילו זה פשוט לא, אז מה עושים פה עם כל הבלגן הזה, כן? והתוספות רק ממשיכים, וכן פסק רי בתוספתו, והשר, ומי הוא בירושלמי מפני שניים שאכלו פת ואחד ירק מזמנים, וכן פסק רי. הרי בא לתוספות פסק ששניים שאכלו דגן מספיק, והשר מקוטי מפרש, דאין הלכה כאותה ברייתא בירושלמי וכו'. זה פעם הבאה בעזרת השם נתקדם בנושא הזה, נגמור אותו, נעבור להמשך. אביונאי.